על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
שלום לכולם. 24 שעות וקצת יותר אחרי סיומה של המצווה החביבה מאוד כלשון הרמב"ם, מצוות נר חנוכה וימי חג החנוכה. בין ימי החנוכה שהוא חגה של תורה שבעל פה לבין עשרה בטבת ואותם ימי חושך שירדו לעולם בשעה שהתורה שבכתב תורגמה ליוונית, אנחנו נקשר את שני האירועים הללו, עדיין קצת באווירה של חנוכה וקצת באווירה של אותה בעיה קשה שהתעוררה עם תרגום התורה ליוונית. נשים חייבות במצוות נר חנוכה שגם הן היו באותו הנס. האם הכוונה שגם הן ניצלו במלחמה, בניצחון של בית חשמונאי? האם הכוונה שגם הן צפו ונהנו מהנס של הדלקת המנורה במקדש? בוודאי שלא, שהרי זה נכון לגבי כל אותם מועדים אחרים שגם הן היו באותו הנס והן אינן חייבות בגלל זה. בפסח, מצוות אכילת מצה, צריך לימוד מיוחד, כל שישנו בבל תאכל חמץ ישנו בקום אכול מצה. לא אומרים שאף הן היו באותו הנס, שוודאי הן היו באותו הנס, עד כדי שאמרו חז"ל שבזכות נשים צדקניות נגלו ישראל ממצרים. בסוכות, הגם שגם הן היו מוקפות בענני הכבוד וגם הן ישבו בסוכות במדבר, הן אינן חייבות במצוות סוכה בהיותה מצוות עשה שהזמן גרמן, ולא אומרים שאף הן היו באותו הנס. מוכרחים לומר שאין הכוונה לכך שהן ניצלו כמו הגברים, אלא שהן היו שותפות ליצירתו של הנס, והדבר בא לידי ביטוי בין השאר בהריגתו של הליפורני על ידי יהודית בת יוחנן כהן גדול, וההריגה הזאת נעשתה בצורה מאוד מעניינת שמזכירה לנו אירוע דומה. היא השקטה אותו חלב והרדימה אותו וקרתה את ראשו. יעל אשת חבר הקני עשתה זאת לפניה, וייתכן שממנה היא לקחה את הרעיון. היא השקטה את סיסרא חלב והרדימה אותו ונקבה את יתד האוהל ברקתו, כלומר בראשו. מה פתאום משקים גיבור גדול כזה באמצעות חלב? לא מתאים יותר להשקותו שאיחר? לא היה לה איזה מין ויסקי בלו לאיבל כזה קטן כדי להרדים אותו? ממתי מרדימים אדם גדול באמצעות חלב? על מעשיה של יעל אשת חבר הקני דיברנו הרבה פעמים, וגם הקלטנו את זה פעמים רבות, ש הגמרא אומרת שמבני בניו של סיסרא למדו תורה בירושלים, כך שמה שהתרחש באוהל של יעל הוביל בסופו של דבר ליצירתו של רבי עקיבא, שהוא עמוד התורה שבעל פה, כמו שנחזור ונראה. כל המהלך הזה שבו יעל אשת חבר הקני משקה חלב את סיסרא והורגת אותו, מתחיל עם דבורה, אישה נביאה, אשת לפידות, היא שופטה את ישראל בעת ההיא, והיא יושבת תחת תומר ומובילה מהלך שבסופו של מהלך סיסרא נכנס לאוהל יעל, שותה חלב, ישן ויעוף, והוא נרדם ויעוף ונרדם וימות. דבורה יושבת תחת תומר, שני המקורות לדבש. יש דבש דבורים ויש דבש תמרים. דבש דבורים הוא טהור היוצא מן הטמא, שהרי כל היוצא מן הטמא טמא, מן הטהור טהור. דבש דבורים יוצא מן הטמא, מן הדבורה, והוא טהור. והוא טהור היוצא מן הטמא. תמר, הגמרא במסכת פסחים דף למתת אומרת שחרחבינה זה שמו של אחד הירקות הקשרים למרור. ומר, אומרת הגמרא, מהי חרחבינה? אומרת הגמרא, הצוותא דדיקלה, חרחבינה זה סיב הדקל. כלומר, הסיב הדקל הוא מר, ותמר זה תם אמר, נגמרה המרירות, או הושלמה המרירות. כלומר, דבש תמרים זה מתוק היוצא מן המר. מה זה חלב? הגמרא במסכת בכורות אומרת שדם נעיקר עם כף, נהיה עכור ונעשה חלב. כלומר, חלב זה מותר היוצא מן האסור. דבורה, דבש דבורים, טהור היוצא מן הטמא. שבת תחת תומר, דבש תמרים, מתוק היוצא מן המר. מובילה את ישראל לשתות חלב אצל יעל, מותר היוצא מן האסור. ונוצר השורש לרבי עקיבא, שעליו יותר מאשר על כל אחד אחר אפשר לומר את הפסוק, אם תוציא יקר מזולל כפי תהיה. רבי עקיבא הוא היקר היוצא מן הזולל, והוא שורש תורה שבעל פה, שנאמר סתם משנה רב מאיר, סתם ספרי רבי יהודה, סתם ספרה רבי יהודה, סתם תוספתה רבי נחמיה, סתם ספרי רבי שמעון, וכולו עליבא דרבי עקיבא, הגמרא בסנהדרין דף פ"ו. כלומר, כל התורה שבעל פה לפי רבי עקיבא, ותמיד הלכה כרבי עקיבא, אלא אם כן יש כוח הרבים נגדו. הלכה כרבי עקיבא מחברו ולא מחבריו, ורבי עקיבא הוא זה שנכנס לפרדס פשט, רמז, דרוש וסוד, כל חלקי התורה שבעל פה, על פי רבי עקיבא. נכנס בשלום ויצא בשלום. ובשעה שאלה משה רבינו למרום, הראה לו הקדוש ברוך הוא את רבי עקיבא, שפגש משה רבינו את הקדוש ברוך הוא קושר כתרים לאותיות. ואמר לו רבי הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, עתיד עקיבא בן יוסף לדרוש תילי תילים של הלכות על כל תג ותג. שאל אותו משה רבינו, יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, שתוק, כך עלתה במחשבה לפניי. מה פשר התשובה הזאת? ומדוע משה רבינו מציע לתת את התורה לרבי עקיבא? כלום כל כך בקלות הוא מוותר על הזכות להיות השושבין למתן תורה? אלא שצריך להבין מה זה התשובה של כך עלתה במחשבה לפניי, תשובה שמופיעה פעם שנייה באותו הקשר. שהרי בהמשך הגמרא, הגמרא מספרת שמשה רבינו ביקש לראות מה יעלה בסופו של רבי עקיבא. והראה לו הקדוש ברוך הוא כיצד סורקים את בשרו של רבי עקיבא במסרקות של ברזל. זעק משה רבינו ואמר, זו תורה וזו שכרה. אמר לו הקדוש הוא, שתוק, כך עלתה במחשבה לפניי. התשובה הזאת בהקשר של סריקת בשרו של רבי עקיבא על ידי הרומאים במסרקות של ברזל, היא מובנת, כמו שמסביר הגאון מווילנה. הרי כשעלתה במחשבה, עלתה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, אלא שרוב באי העולם אינם יכולים לעמוד במידת הדין, וזאת משתי סיבות, או בגלל עומק הדין, או בגלל שהיא מידת הדין שולטת. הרי מידת הדין היא לא מידה אכזרית, אלא היא מידה כנגד מידה, מיד ובמקום, וכשמידת הדין שולטת, הבחירה מצטמצמת או אפילו מתבטלת, ולכן אין העולם יכול להתקיים כעולם מלשון נעלם, ולכן צירף לה את מידת הרחמים. אבל אם אדם כמו רבי עקיבא, הן בגלל שהוא יכול כן לסבול את מידת הדין, והן בגלל שהוא כבר לא זקוק למידת הדין, כי הוא כבר בחר ועבר את ניסיונות הבחירה, אפשר לדון במידת הדין. אומר לו שתוק, מה אתה מתלונן? הרי על פי הפרופורציה הזאת צריך היה לדון את כל באי העולם, אלא שאת באי העולם דנים במידת הרחמים. ונשאלת השאלה, על מה אדם כמו רבי עקיבא צריך לשלם מחיר כבד כזה כשמידת הדין שולטת, שסורקים את בשרו במסרקות של ברזל? אבל מכיוון שמבני בניו של סיסרא למדו תורה בבני ברק, בירושלים, והרמ"א פעם אומר שזה רבי עקיבא, וכך כותבים רבים נוספים, ורבי חיים פלאג'י אומר שיעל זה ראשי תיבות יוציא עקיבא לאור, וסיסרא היה היחיד בכל התנ״ך שנאמר עליו שהוא לחץ את עם ישראל ב-900 רכב ברזל. הרי ברזל בברזל נגע, ניצוצות מנשמתו של סיסרא עוד היו צריכים להזדקך מנשמתו של רבי עקיבא, ולכן הרומאים סרקו את בשרו במסרקות של ברזל, וכולי, היי ואולי. בכל אופן, רבי עקיבא הוא שורש התורה שבעל פה. ואם הייתה ניתנת התורה, שאם היו נשארים הלוחות ראשונים, לא הייתה תורה שבעל פה. והרי בהינתן תורה שבעל פה, ניתנה איתם גם האפשרות של החכמים לחדש חידושי תורה, והפכנו להיות לשותפים לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, כי הרי חידושי תורה שבעל פה יוצרים עולמות. זה מה שאנחנו מברכים, אשר נתן לנו תורת אמת, זה תורה שבכתב, וחיי עולם נטע בתוכנו, בתוכנו, ונטע, כמו שאומרת הגמרא מסכת חגיגה דף ב' דף ג' סליחה, שדברי, על הפסוק בקהלת, דברי חכמים כדורבנות, כמסמרות נטועים, אומרת הגמרא מה זה נטועים, שכמו שנטיעה פרה ורבה, כך גם דברי תורה, וזו תורת החכמים, חלק מתורה שבעל פה, שפרה ורבה, מה שאין כן אם היו רק לוחות ראשונים. בזכות מה ניתנו, וזה מה שאומר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, למה אתה נותן תורה על ידי, בצורה כזאת שעם ישראל לא יוכל להיות שותף לקדוש ברוך הוא בתורה ובמעשה בראשית, תן תורה על ידי רבי עקיבא, תורה שבעל פה. אומר לו הקדוש הוא שתוק, כך עלתה במחשבה לפניי, וכשעלתה במחשבה, עלתה במחשבה לברוא אותה למידת הדין, ותורה שבכתב נאמר עליה בספר הזוהר, שהיא מסיתרא דגבורה, דברי, היא קבועה ועומדת, אין בה ריבוי, אין בה פריאה ורבייה, שזה מיסוד החסד והרחמים, ותורה שבעל פה, זה מיסוד החסד והרחמים, שנאמר ותורת חסד על לשונה, התורה שקשורה ללשון נקראת תורת חסד, וזו תורתו של רבי עקיבא, עמוד האהבה, שאמר ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. ובאמת מתי ניתנה תורה שבעל פה? בעקבות חטא העגל, כך שכל נתינת תורה שבעל פה שהיא התאפשרה עם מתן לוחות שניים, היא יקר היוצא מזולל מחטא העגל, ושורשה הוא שורש רבי עקיבא, שהוא עצמו יקר היוצא מזולל, אם תוציא יקר מזולל כפי תהיה מיעל וסיסרא, ולכן כל המהלך הולך עם טהור היוצא מן התמה ומתוק היוצא מן המר ומותר היוצא מן האסור, על ידי שיעל השקטה אותו חלב דווקא. חג החנוכה הוא חג לזכר הניצחון על היוונים, ניצחון שהושג בין השאר בזכותה של יהודית שהשקטה את טליפוני חלב, כמו שיעל השקטה את סיסרא חלב. וחג החנוכה הוא חגה של תורה שבעל פה. זה החג היחיד שקבעו חכמי התורה שבעל פה, שכל החגים שמדאורייתא כתובים בתורה שבכתב. חג הפורים כתוב במגילת אסתר, דברי קבלה גם כן תורה שבכתב, ועצם העניין של תקנת חג הפורים נלמד מקל וחומר, שאם מעבדות לחירות אומרים שירה, ממוות לחיים על אחת כמה וכמה, וקל וחומר הוא אחד מהמידות שהתורה נדרשת בהם, ואומר זה ממש כתוב בתורה, זה לא תורת החכמים, זה לא בגדר תורת החכמים רגיל, לא בגדר הרגיל של תורת החכמים. ואילו חנוכה כולה קביעת החכמים בית דינו של חשמונאי, ועל זה כמו כל תורה שבעל פה נאמר דבש וחלב תחת לשונך, ולכן אנחנו רואים את יהודית מכה את טליפוני, ולכן נשים חייבות בנר חנוכה שאף הן היו באותו הנס. הדברים הללו מביאים אותנו להמשך חודש טבת, שהיוונים תרגמו את התורה ליוונית. מה היה הרעיון לתרגם את התורה ליוונית? מה היה החיסרון בלתרגם את התורה ליוונית? הרי כבר נכתבו הדברים ב-70 לשון על ידי משה רבינו. אלא שכל תרגום זה ביאור, כל תרגום זה פרשנות. בתרגום אין את הכפטיש יפוצץ סלע, בתרגום אין את ה-70 פנים, זה רק פן אחד של תורה, וממילא תרגום זה בחינה של תורה שבעל פה, ותורה שבעל פה ניתנה אך ורק לחכמי ישראל, אלה שנאמר עליהם דבש וחלב תחת לשונך, אלה שסמוכים על משנתו של רבי עקיבא, אלה שקשורים לאותם אירועים שדיברנו עליהם זה אך עתה. וממילא כשהיוונים הורו לתרגם את התורה, כשהתורה היא כביכול תחת פיקודם של היוונים, ירד לעולם שלושה ימים של חושך, כי חושך זו מלכות יוון. נצא להפסקה.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
והנה עוד עדות על הקשר שבין חנוכה לאחרי חנוכה. חנוכה קראנו פרשת מקץ, ומיד אחרי כן פרשת ויגש, וקשה למצוא בתורה שתי פרשיות שכל כך קשורות זו לזו כמו פרשת מקץ ופרשת ויגש. כשבפרשת מקץ האחים מגיעים וחוזרים עם הכסף בפי המתחתם, ומביאים את בנימין כששימון נשאר קלו, אחרי שחושדים בהם כמרגלים, והם מגיעים לשמחה גדולה, וקוראים קהירה, ועושים סעודה, ואווירה נהדרת, והגביע מוטמן באמתחת בנימין, והוא נתפס וכביכול נחשד בגניבה, וכולם חוזרים חזרה לעמוד בניסיון שמנסה אותם יוסף, שהוא רוצה לראות כיצד הם עומדים בתקיפות רבה להגן על אחיו, מאב ואם, כשהוא אחי הם רק מאב, והוא בן רחל כמו שהוא היה בן רחל, והם עומדים נאמנה בניסיון. הרבה דברים אפשר ללמוד מהוויגה של אב יהודה, ויום יביע אדוני, כשכבר לפני כן הוא אומר, הם אומרים מה אלוקים מצא את עוון עבדך, הננו עבדים לאדוני, מה נאמר ומה נדבר ומה נספר, ואז ויגש של אב יהודה. והרבה מאוד סוגיות בתורה אפשר ללמוד מן התורה, דרכי שיחה ותורת הנאום ודרכי ויכוח ודרכי הסברה ודרכי שכנוע. ובדיוק כמו שחזל אומרים שכשגדולי ישראל היו צריכים ללכת לדבר עם מלכות רביעית, הם למדו את הדרך שבה יעקב אבינו דיבר בפעם הראשונה עם עשיו הבא להורגו, כך אפשר ללמוד כל כך הרבה על מה שאמרנו קודם, דרכי מסע ומתן, דרכי שיחה, דרכי שכנוע ותורת הנאום, מכל מיני ויכוחים, מסעות ומתנים ונאומים שכתובים במקרא, בתורה, בנביאים ובכתובים. הנה למשל, ניקח את הנאום הראשון, את הוויכוח הראשון או את הדין ודברים הראשון שנעשה, שהיה בהיסטוריה. מיד אחרי חטא אדם הראשון, אדם מסתתר והקדוש ברוך הוא קורא לו, בא לדבר איתו, לעשות לו משפט ולדון איתו, לדון אותו ולדון איתו על מה שהיה. זה היה הדין ודברים הראשון בהיסטוריה, והאלוקים שואל את האדם אייקה. בפשטות אומר רש"י, להיכנס עמו בדברים. מי שבא לדבר, בין אם הוא בא לדבר בפני קהל, לא סתם דרשה של בן קבלת שבת לערבית, אלא כמו שאנחנו היינו באים לדבר בסמינרים, בפני קהל עוין לפעמים, שבא להילחם על חייו, והוא לא יודע מאיפה טיפול עליו המכה. או כשמדברים עם רב נכנס לכיתה עם תלמידים, אחרי שעשו מעשה שצריך לדון איתם על המעשה, או כל מיני סיטואציות כאלו בבתי משפט, בבתי דין. קודם כל תאמר משהו, להיכנס עמם בדברים. תהיה המטרה אשר תהיה, תאמר משהו, להיכנס עמם בדברים. רבי עקיבא למשל היה פותח במילי די בדיחותה, ליצור אווירה שהקהל מוכן לדבר. כשאומרים מילד בדיחות, הקהל פותח את פיו בשחוק. עכשיו אפשר להכניס לו לתוך הפה כל מיני דברים, כך אומרת הבדיחה. ניתן לפתוח בהערה אקטואלית, בחידוד, בהתעניינות בשלומם של אלה שלפנינו, ועוד מגוון של אפשרויות בהתאם לזמן ולמקום. אתן דוגמה למשל. היה לי פעם במה ליהדות בת זמננו, ככה זה נקרא, שהקים ראש עיריית גבעתיים, היה יהודי שקראו לו ירון, ראש עירייה מטעם מפלגת העבודה, גבעתיים זאת עיר מאוד אדומה, שמאל, והוא הקים בהשראתה של אישה חרדית שעבדה שם בעירייה שכולם כיבדו אותה, במה ליהדות בת זמננו. וכל במה כזאת לא הופקרה לרב בלבד, אלא כל פעם הביאו רב ופרופסור חילוני. תמיד אותו רב ותמיד אותו פרופסור חילוני. כל חודש הייתה במה כזאת. פרופסור חילוני היה פרופסור בשם יוסל בן ציון, שהוא היה ראש מחלקת ההסברה במפלגת העבודה, חבר קיבוץ, רעים ומרצה לפילוסופיה והיסטוריה יהודית באוניברסיטת בן גוריון. והרב הייתי אני. במפגש הראשון עמד מר ירון ואמר כך, אני יודע יהדות פחות מאבא שלי, והבן שלי יודע פחות ממני, לאן נגיע? ולכן הקמתי את הבמה הזאת. פרופסור יוסל בן ציון אמר, אני הגעתי לכאן דרך רחוב ברדיצ'בסקי, ביאליק, צ'רניחובסקי, הרחובות הידועים בגבעתיים. ואני, שבאמת באתי לגבעתיים מבני ברק, פתחתי ואמרתי, שאני הגעתי לכאן דרך רחוב רבי עקיבא, רחוב רבי מאיר, רחוב רבי טרפון. הנה, יש לך פתיחה, הציבור מחייך, הציבור כבר שומע, מי ידבר איך על יהדות בת זמננו. וסתם לשם הגילוי הנאות, הפרופסור נתן שיעורים נהדרים שלא הייתי צריך להתווכח איתו כמעט על שום דבר, ואחרי אחד השיעורים הוא אומר לי, לך תדבר עם האנשים האלה שלא מבינים שאי אפשר לקרוא פסוקים בתורה בלי חז"ל. אז תפתח במשהו שירקח את האווירה, לסבר את האוזן, הציבור כעת יהיה יותר רגוע ואפשר יהיה להתחיל לדבר. וזה מה שרצה הקדוש ברוך הוא, כשאדם הראשון מתבייש וחושש ומבוהל מעצמו ולא יודע מה קרה איתו, ופתאום מרגיש בתוכו דברים חדשים, אז צריך היה להיכנס עמו בדברים עמוק יותר. המילה יקה זאת מילה שמהדהדת באוזנינו מאז ועד היום. הקריאה הזאת תהיה תמיד צלצולי פעמוני הזקה, להראות את הכיוון של מה שעומד להתרחש. הקדוש ברוך הוא קורא לו ונותן לו להבין שהוא איבד את עצמו, שעליו להמציא את עצמו מחדש, שעליו למצוא את עצמו מחדש. הפתיחה צריכה להיות כזו שתיתן לאנשים להבין שהם צריכים לשמוע את ההמשך, שהם לא יודעים איפה. במקרה של היקה, המילה היקה היא רק מילה אחת שהייתה קשורה לסיטואציה, למקום ולזמן, אבל הפתיחה יכולה להיות פתיחה בסגנון של ליצור איזשהו מפתח סול כזה שייתן לאנשים את ההרגשה שהנה הם עומדים לשמוע את הדבר החשוב ביותר בחיים שלהם, שיחזיר להם את שמחת החיים, שיחזיר להם את משמעות החיים. זה השיעור הראשון מהמילה הראשונה שברבדים שונים אפשר ללמוד בינה כל כך הרבה, איך פותחים מסע ומתן, והמסע ומתן הראשון של ההיסטוריה. ותשובתו של האדם הראשון היא, את קולך שמעתי בגן. כלומר, לא איבדתי את היכולת לשמוע את קול השם. אם אתה מהצד השני של המתרס, אז זה ששואל אותך יקה, זה שאומר לך את משפט הפתיחה, מילת הפתיחה, יוצרת את המפתח להמשך הדיון, תן לו להרגיש שאתה איתו, תן לו להרגיש שאתה שומע, תן לו להרגיש שכמו שהוא פתח במילה שתפתח את הדיון, כך אתה עונה במילה שתמשיך את הדיון. רק דוגמה, ובאמת עלה בדעתי כבר כמה פעמים לשבת ולכתוב ספר הדרכה בתורת הוויכוח ובתורת הנאום ובתורת הדיבור, על פי התורה, הנביאים והכתובים וחז"ל. אתן עוד דוגמה, מה שמן הסתם ייכלל באותו ספר, אם וכאשר הוא ייכתב. הרבה פעמים אנחנו מגיבים בוויכוחים בזעם, בכעס. בכלל ההסברה החרדית היא הסברה כל כך כועסת. היא הסברה כל כך נעלבת, היא הסברה כל כך נפגעת, אנחנו פגועים, אנחנו כועסים, אנחנו צועקים, כולם נגדנו, שונים אותנו, רודפים אותנו, כולם בורים מהארצות, ואני לא אומר שזה לא נכון, אני לא אומר שזה כן נכון, אבל בין אם זה כן נכון ובין אם זה לא נכון, זאת לא הסברה. זאת זעקה, זאת הבעת כאב, זאת לא הסברה. מה באמת לימדונו רבותינו שצריך לעשות? זה לצחוק, ללעוג. כך לימד אותנו ישעיהו הנביא למשל. את זה לומדים מישעיהו הנביא. כשישעיהו הנביא אומר, באים אליו קוראי בגדים, אחרי שנציג מלך אשור על החומות, מקלל, מגדף את האלוקים ומשווה אותו לשאר האלילים. אז ישעיהו אומר, מה קראתם את הבגדים, לא חבל? להגה לך בתולת בת ישראל, אומר, אחריך הראש הניעה, תעשה ממנו צחוק, תלעג ממנו, שיהיה ליצנות עד עבודה זרה. הייתי פעם אצל הרב שח, ודיברנו על דרכי הסברה בנושא גיוס בישיבות, אז הוא אמר לי, אובר מפיל ליצנות עד עבודה זרה, הרבה ליצנות עד עבודה זרה. זה מביע ביטחון. אני לא מדבר על בדיחות קרש, אני מדבר על חידודים, על, על, על להראות שבאמת אנחנו לא בעמדה של ויכוח. מתי אפשר לתת מוסר לקהל? מלמד אותנו אליהו הנביא, אחרי שהקהל כבר ראה משהו, אחרי שהם ראו או בשעה שהם עומדים לראות את הנס הגדול, אחרי שהם כבר ראו שעל מזבח הבא לא יורדת אש, ולפני שהם עומדים לראות כיצד על מזבח השם תרד אש, ואליהו הבין שזה מה שיקרה, כי אחרת הוא לא היה נכנס לאימות הזה, אז הוא אומר להם, נותן להם על הראש, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? אבל אתה לא יכול לעשות את זה אם אין לך את היכולת להראות שעל מזבח הבא לא תרד אש ועל מזבח האלוקים יורדת אש. כך גם כאן, ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני, ואנחנו נראה את זה בהמשך מיד אחרי ההפסקה.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
דיברנו, יהודה ניגש אליו קודם כל. זה היה אחרי שבפרשה הקודמת הם נותנים להרגיש שאנחנו לא באים לריב. מה נאמר ומה נדבר ומה נצטדק, האלוקים מצא את עוון עבדיך. הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם הכל. כלומר, לא רק העבד. פתאום הם העמידו את יוסף בעמדה שהוא מגן עליהם. הוא אומר, מה פתאום אני לא הולך לעשות את זה? אתם עלו לשלום בית אביכם, רק מי שנמצא גביה בידו יישאר. אז מבחינת יוסף, כאמור, זה היה בדיקה האם הם מגינים על בנימין. אבל מבחינתם, זה היה מאבק לחיים ולמוות שהם ניהלו אותו בהתאפקות שאנחנו צריכים ללמוד אותה. הם לא צעקו, הם לא רבו, הם קודם כל נתנו להבין, אנחנו איתכם, אנחנו לא הולכים לריב איתכם. ובו זמנית, הם לא החניפו, והם לא נתנו להבין שהם מודים באשמה. כך שיש פתח עדיין לדון על עצם האשמה. אבל קודם כל, מה נאמר, מה נדבר, מה נצטדק, אלוקים מצא את עוון עבדיך. והם מנצלים את מה שיוסף אמר להם לפני כן, שאלוקים שם מטמון באמתחתכם. אומר, אם אלוקים יכול היה לשים מטמון באמתחתנו, אז אלוקים יכול גם כן למצוא את עוון עבדיך, ולעשות את כולנו לעבדים, ויוסף שומע פה רמז שהם בכלל לא התכוונו אליו, שהם מכרו את יוסף עצמו לעבד, ועכשיו הם מבינים שכולם משלמים על זה, כולנו נהיה עבדים. ואז ניגש אליו יהודה. שני דברים אנחנו רואים כאן שצריכים טוב טוב ללמוד אותם. כל אחד צריך לעשות את מה שהוא טוב בו, גם אם זה מביא לו כבוד ואחרים לא יקבלו את אותו כבוד. היום היו עושים פריימריס, מי ילך לדבר? מי יהיה הנציג? מי יהיה שר המדברים? מי יהיה זה שיקבל את הכבוד? לא, אף אחד, זה מובן מאליו שיהודה הולך לדבר. כי יהודה היה ראש המדברים בכל מקום, כמו שרבי יהודה בזמנו נקרא ראש המדברים בכל מקום. יהודה הוא הדובר. והוא יודע, וסומכים עליו, ושולחים אותו. הרי לא תהיה הזדמנות שנייה. הרי אף פעם אין הזדמנות שנייה. כל רגע שבוזבז לא יחזור. ולכן צריך תמיד להשתמש בכוחות הטובים ביותר, המתאימים ביותר. עכשיו ידעו שיהודה הוא המתאים. כשהיו צריכים להביא את הקושן על מערת המכפלה, שלחו את נפתלי חזרה למצרים, כי הוא המתאים ביותר להביא את זה. כל אחד עם התפקיד שלו, כל אחד עם הכוח שלו. עכשיו יהודה ניגש לדבר. עכשיו יהודה לא עמד במקום שכולם עמדו ודיבר, אנחנו יכולים לתאר בעיני רוחנו את היכל המשפט של יוסף, טרנקלין ענק, גדול, מרשים מאוד, שיוסף יושב שם למעלה למעלה, והם הנידונים עומדים מרחוק, וכל הקהל, ההבטחה והשרים, כולם עומדים מסביב, ויהודה לא מדבר מהמקום שלו. הוא לוקח חירות לעצמו לגשת. הוא עושה את זה בצורה כזאת, שאף אחד לא עוצר בעדו. היה בסלקציה האחרונה שעשו בזונדר קומנדו, או שהסביר כנאו, היה שם בזונדר קומנדו, באותה קבוצה נוראה, שנועדה ברגע זה למות, רגע לפני חיסול הקרימטוריום, היה שם דיין, אני חושב שהיה דיין ממקוב, שקראו לו לייב לנגפוס. הוא צעד קדימה, ונעם בפני כולם. ואף אחד מהגרמנים לא העיז להפסיק אותו. כשאדם עושה דבר בתוך, עם הדרת כבוד, בתוך נחישות, לא עוצרים אותו. הוא ניגש, אף אחד לא עצר אותו. קודם כל, כשהוא ניגש, יש פה איזה מימד של משהו אישי. אני לא נועם כעת בפני כולם. אני מדבר רק איתך, לא מדבר אף אחד. ויגש אליו יהודה, ויומר, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני. אני רוצה לדבר מפה לאוזן. אני רוצה שתהיה שיחה בינינו. כמה אנחנו לומדים מזה? איך מנהלים מסע ומתן? איך ניגשים? איך מתאפקים? לא צועקים? לא מתרפסים? לא מתחננים? מסבירים. וכשמתחילים להסביר בשעה קריטית, צריך לקחת נשימה ארוכה ולהתחיל את הסיפור מההתחלה. כשניגש לך מישהו שואל אותך שאלה ואתה ממהר, אל תתחיל לענות. קודם כל תשב, תזמין אותה הביתה, תן משהו לשתות ותתחיל את הסיפור מההתחלה. וזאת למרות שהסיפור הזה ידוע לכולם, גם מבחינה טקטית וגם מבחינה אסטרטגית. מבחינה טקטית זה מרגיע, כעת מדברים בשקט, כי מתחילים לדבר על נושאים שלא קשורים למתח, ליצירת המתח של עכשיו. דבר שני, בתוך הסיפור שזורות כל מיני נקודות הוכחה, שלמרות העובדה שבא הרוג ברגליו, כלומר הגביע הגיע ברגליו מתוך המתחתו של בנימין, יש כל כך הרבה שאלות שמערערות את הביטחון הזה, האם זה באמת אפשרי? האם באמת התכוננו לקחת את הגביע? למה אנחנו צריכים את הגביע עכשיו? הרי עכשיו כבר לאחר מייסה. עכשיו אנחנו כבר הולכים הביתה. הרי לא מדובר פה בגביע בגלל שוויו של הכסף של הגביע. הרי כולם מבינים שמדובר באנשים מאוד עשירים. אלא מה? אם גונבים את הגביע הזה, כנראה שרוצים למנוע מיוסף לנחש. זה היה צריך לעשות בהתחלה. למה לא גנבנו את הגביע בהתחלה? הרי בהתחלה יותר חשוב לנו שיוסף לא יוכל לנחש, אם היינו רוצים למנוע ממנו מלנחש משהו, ולא עשינו את זה. אז למה דווקא עכשיו עשינו את זה? ולמה דווקא בנימין הזה יעשה את זה? הרי הבנימין הזה יודע יותר טוב מכל אחד מאיתנו, שאם הוא לא חוזר הביתה, והיה הכיר אותו כי אין הבעל, כי אין הילד, ומת. ו... בתור בן יקר לאביו, שאביו ודאי יקר גם לו, הוא לא יעשה את זה לאביו. וכן הלאה, עוד נקודות רבות שלא היו נצרכות בסופו של דבר, כי לא יכול היה יוסף להתאפק עוד. אמר, הוציאו כל איש מעליי. ואיש לא נכח כשיוסף התגלה לאחיו. אז זהו, אז הגענו להתגלות יוסף אל אחיו, הגענו לשבת פרשת ויגש, אנחנו מתקרבים כבר לסיום ספר בראשית, שלמעשה צריך ללמוד אותו כל החיים, כל השנה, ולאו דווקא בשעה שספר בראשית הוא הספר של פרשיות אותם שבועות. שיהיה לכולם המשך שבוע טוב, ותודה רבה לכל אנשי הצוות, וכל טוב לכולם.